מחשבות. מחשבות המה שקרה אמש בסמי יופר. מחשבות הדברים שבכלל לא אמורים לקרות. תראו, אנחנו המון אדם. כעשרות אלפי אנשים במגרשים שבוע אחר שבוע. כמאות אלפים, אם לא יותר, בבתים, ברשתות החברתיות, ברחבי המדינה. ומה להזזל אנחנו מבקשים? להגיע למגרשים בקלות ולחזור מהם בשלום. ככה, פשוט. ומה שקרה אתמול הוא מעין קו פרשת המים של הכדורגל הישראלי. לפחות, תראו, זה לא המקרה הראשון ולצערי גם לא האחרון שיקרה, אבל זרם העדויות רק ממש ממשיך לצוף ולהקות בחומות. ויש את הפוטנציאל גדול מאוד להיות המעין המיטו של הכדורגל הישראלי. פשוט מאוד אסור לעצור, לחשוף עוד ועוד 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 עדויות. ושוב, תראו, בגדול, זו לא אשמת המשטרה בלבד. הרי רק לפני מספר שבועות, אוהד דקר אוהד אחר, כי ככה, בא לו. הבעיה היא היחס החוקתי לועדי ומגרשי הכדורגל. עם אפס הרתעה, אפס ענישה, מצד בתי המשפט. נוצר פה וקום גדול, גדול מאוד, ובתוך הוואקום הזה, נולד הוא שטח הפקר, בו הכל מותר. ואנחנו לא פושעים. אנו לא עבריינים. ומי שכן, תטפלו בבית המשפט. לא, לא כאחרון הבריונים. אם כבר אנחנו, מאות האלפים, אנו חתיכת כוח ביחד, כאוהדים, כאזרחים. תכלס, תחשבו על זה. אנחנו עשרות מנדטים אם אנחנו רוצים ביחד. כמה כבוד היינו מקבלים. ואסור. אסור לנו לשתוק, לא עוד. כואב לנו ואנחנו מחויבים לזעוק. מה שקרה אתמול, שוב, זה לא המקרה הראשון ולא האחרון. ולצערי, כמו שאמרתי, יקרו עוד מקרים כאלה. אבל התחושות קשות והרשתות מוצפות. ואני, לפחות כניסים חליפה, מתחייב שלא אשתוק עד אשר האנשים שפשעו אתמול מהצד של המשטרה, יחקרו, והשמות שלהם יחשפו, כי לכולנו מגיע ללכת למגרש ולחזור בשלום. לא ככה רצינו לפתוח פרק סיכום כדורגל, אבל זה מה שקרה, וזה מה שקורה, ואיתי נמצאים כרגיל, עמית כהן ולד לוי, מה שלומכם?
ילד בכבוד, אתה היית שם אתמול, אתה תספר.
טוב, אז בגדול התחושות קשות. אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו רק רוצים להגיע וכל אחד לוקח את הכדורגל למקום שלו, ואני יכול להגיד לך שאני לפחות לוקח את המשחקים שאני נוסע אליהם בשבת, וזה לא משנה מי אני אוהד, אני בטוח שכל אוהד יכול להתחבר לזה. כשאני נוסע למשחקים, אני עושה זה פעם בשבוע, ואתה יודע, ואנחנו מגיעים, וכל הבלגן והצרות של השבוע, אנחנו מנסים לשכוח במגרש ולבוא לראות את מה שאנחנו אוהבים לראות, ופשוט מצליחים לדפוק לנו את זה בכל דרך אפשרית. קצת מהתחושות של אתמול, אז אתה צריך, קודם כל אתה משלם 100 שקל לכרטיס, בסדר? אתה נוסע לסמי עופר, עומד בפקקים, מחפש איפה להחנות, כל העיר בבלגן, אין שום סדר במה שקורה שם, גם מבחינת חניות, גם מבחינת אנשים, מי הולך ולאן. אני נכנסתי אתמול 10 דקות איחור, גם בגלל שהכל עמוס שם, וגם כי הם, עד שהם פותחים ועד שהם בודקים, עם כל הניסיון הזה להפגין כוח של המשטרה, אז לא נותנים לך גם להיכנס. אחרי זה הסתבר לנו שנכנסנו, זה גם שלא היה, לא נתנו לקהל להכניס את הציוד שלו, זה לא משנה עכשיו, אבל בסופו של דבר אתה מגיע ואז בסוף אתה רואה את המכות שהילדים שם קיבלו מהשוטרים, ואז אתה מחכה עוד שעתיים בפקק כדי לצאת, ובכלל אתה לא שם לב שהיית במשחק, כדורגל. אז אתמול אני במקרה הייתי שם ליד כל מה שקרה, ואני יכול להגיד לך שזה היה מזעזע. אתה רואה שוטרים שבאים כמו אחרון העבריינים עם מסכות על הפנים, בלי תג שם, בלי מצלמת גוף, כמו שהם אמורים להיות, רעולי פנים ממש, ומתחילים להקות אוהדים. ותשמע, זה קשה, בסך הכל אנחנו כל פעם, משבוע לשבוע, אנחנו כל פעם מגיעים למצב שעוד מקרה קורה ועוד מקרה קורה, ואני שואל, איך אתם רוצים שנביא את הילדים למגרשים, ואת המשפחות ואת ההורים ואת הנשים, אם בסופו של דבר זה מה שאנחנו צריכים לראות, וזה מה שאנחנו צריכים לחוות בסך הכל ממשחק כדורגל.
צריך גם לומר שהמשטרה לא הקטעה ללא הבחנה, לא אכפת להם, זה ילדים מבוגרים. אני אישית קיבלתי הודעות מאוהדים שהיו אתמול במגרש, וסיפרו לי על אנשים בגיל של אבא שלהם, 50 ו-60, שנדחפו, נבעטו, ומישהו אחד רשוני בפייסבוק, שהוא העז, בחוצפתו הרבה, להעיר לשוטר, הוא קרא לו, יא אפס, למה אתה עושה את זה? לא צריך להגיד דבר כזה, חד וחלק, אבל תמורת האמירה הזו, הוא קיבל פצצה לפנים, שהשביטה אותו, הוא כמעט שבר את האף, וזה בחור שאני מכיר, אמנם לא אישית, אבל אני רואה, אני מכיר את החבר'ה שעוקבים אחריי, ואני רואה את הפרצופים, זה ילד טוב, ילד בן 15, סך הכל, ואני באמת, באמת מקווה שזה יהיה קו פרשת המים, כי מה שקרה אתמול, שוב, יחזור ויקרה עוד פעם, אבל אנחנו רואים את זה בטוויטר ובשאר הרשתות, הסרטונים ממשיכים להגיע עוד ועוד ועוד תמונות מזעזעות, הם פשוט רומסים כל מה שבדרך. אין להם בכלל מה לחפש בתוך המגרש.
ואיך אנחנו רוצים שיצא? אתה ראית את מה שמשטרת ישראל הוציאה לגבי אתמול?
כן, דיברנו על זה בינינו ואמרתי לכם, שיש מחלה בישראל שקוראים לה כסת"ח, כיסוי תחת, ולכן אף אחד לא מסוגל ולא רוצה אפילו להתמודד מול על האמת.
שום לקיחת אחריות, שום לקיחת אחריות, שום, אתה יודע, אפילו להתנצל בפני ההורים, בסופו של דבר יש לילד הזה הורים מודאגים בבית ששומעים שהבן שלהם קיבל מכות בחיפה, כנראה שרוב העודים שלנו כנראה מהמרכז, אז זה ילד שנסע לחיפה וקיבל מכות משוטרים ונכנס שם לבית חולים, ושום אמירה לגבי, אתה יודע, מצב, אנחנו מתנצלים על מה שקרה לילד, אנחנו מתנצלים בפני ההורים, שום דבר, הם רק ניסו להצדיק את עצמם ולא ניסו לחפש את עצמם. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו הקהל הכי בסדר בעולם, בתור קהל, אתה יודע, יכול להיות שאני לא בדיוק ראיתי מה היה שם, הם אמרו שזרקו כיסאות, לא זרקו כיסאות, אני לא ראיתי את זה, אבל זה לא משנה גם אם זה קרה, אז אפשר לעלות להציע ולשלוף, לשלוף אוהד, איף שלא צריך לעבור ולהקות את כל מי שבדרך לאוהד, וילדים בני 15, קצת כבוד לאנשים שבאים ושילמו על כרטיס ובאו עד לפה. ושאף אחד לא לוקח אחריות, זה לא ייגמר, זה לא ייפטר פשוט.
עמית, מחשבות, תהיות, משהו נוסף להגיד אחרי כל מה שנאמר פה?
לא, אני אגיד בקצרה רק, כי דיברתם על זה די הרבה, נגיעה די רחבה, אבל אני אגיד משהו לגבי המנהלת. המנהלת כל מדברת על מוצר ועל מוצר, ויש לי תחושה שאם המוצר הזה, סתם לדוגמה, יעלה באש, הם יהיו שם רק עם כוס מים, כדי לנסות חבית הספר. כי זה לא באמת מתקדם לאיזשהו מקום. היום שמעתי במקרה בחמש באוויר את רון קופמן רזבי ונדב סנציפר, מדברים גם עם חברת הכנסת מירב בן ארי, וגם עם קצין המבצעים של תחנת חיפה, חיים נבו. קודם כל חיים נבו לא לקח שום אחריות על המקרה, לא היה שם איזה משהו שהוא בא ונתן אפילו מידע, פרט מידע שיכול באמת לעזור לכל מה שקרה שם. ורון קופמן שאל את מירב בן ארי, מה אפשר לעשות בעצם? חברת הכנסת מירב בן ארי, מה אפשר לעשות כדי שזה לא יקרה? והיא מחזירה את ההקמה, את היחידה למשהו לספורט, אני לא זוכר בדיוק איך קוראים לזה, אבל היא מחזירה איזה יחידה שהיא אז לא עבדה, ואני לא מעריך שהיא תעבוד גם היום. וזהו, בעוד שלושה חודשים, אני חושב שאנחנו נראה את זה עוד פעם, בדיוק כמו שרון קופמן אמר היום. אנחנו נראה את אותו דבר חוזר על עצמו שוב ושוב, מין רוטינה כזו.
שוב, אני אסיים ואומר, לפני שנקפוץ למשחקים שהיו, שזה הרבה יותר גדול מהמשטרה, וגם הרבה יותר גדול מהאוהדים, זה ברמה של מדינה וחקיקה, והסתכלות על מה שקורה פה, ואנישה, ואכיפה, וכל עוד שהעבריינים מכל הכיוונים, גם האוהדים יש, וגם מהצד המשטרתי, הוויינים זה מלך קשה, אבל הבריונים האלה, משני הצדדים, לא יעצרו, לא יחקרו, ולא יאנשו כראוי, אנחנו כנראה נעצור רק שבאמת אסון גדול יקרה. קופצים הלאה, בתקווה לפעם.
היה כדורגל גם.
כן, היה כדורגל, היה כדורגל ור בסמי עופר. מכבי חיפה נגד הפועל תל אביב. קודם כל, מישהו מכם יש לו זה אינסייט, מה הסיפור של צווי הנינג'ה והקוואבנגה וכל זה?
להשלים עם עומר אצילי בגדול, האוהדים במטרה להשלים עם עומר אצילי.
אז זה מהתמונה שהוא העלה באינסטגרם?
כן, לפי מה שאומרים, זה מהתמונה שהוא העלה באינסטגרם עם הילדים שלו, שהם החזיקו את צווי הנינג'ה, וזה בעצם היה מין אקט של שלום. זהו, בתקווה לצאת לדרך חדשה ביחד, גם האוהדים וגם עומר אצילי. הוא העלה פוסט, הם העלו אחרי זה גם כן פוסט. משם מתקדמים.
והיה חתיכת תצוגת עידוד של הקהל הירוק. אחת המרשימות שראינו לאחרונה.
היה טיפו באמת יפהפה.
טיפו.
טיפו, ככה אומרים.
ככה אומרים. כן, זה מגיע, אני נתקלתי בזה לא פעם במשחקי האונליין שלי בפיפה.
אז כן, בין היתר.
יש לך משהו קטן לספר על מה שקרה לפני, למי שלא יודע, בין אצילי לבין האוהדים?
פשוט לפני שעומר אצילי עזב עוד את מכבי תל אביב, לפני שכל הפרשה שלו ושל דור מיכה התפוצצה, אז עומר אצילי עלה לאחת המרפסות שם, לאחר ניצחון על מכבי חיפה, והוא ודור מיכה ואיתי שכטר שרו שירי נאצה למכבי חיפה, משם זה התגלגל, הסכסוך המשיך עד היום, ולפי מה ששני הצדדים טוענים, הם נפגשו כבר לפני שנה, הובהר לו, אומר אצילי, את זה שהאוהדים לא מתכוונים לעודד אותו בהתחלה, ולפני חודש הם נפגשו שוב, וזהו, תם ונשלם.
אוקיי, ובמשחק עצמו ראינו את ברק בחר עולה עם הרכב יחסית חדשני, נקרא זה ככה, מעין שלושה בלמים וחזיזה ומיקל אנפונס, נקרא לזה ווינגרים, כל אחד בכנף שלו, ואז אצילי ואבו פאני שיחקו כמעין שני קשרים התקפיים, ודין דוד בפרונט. איך אתם ראיתם את ההרכב הזה של מכבי חיפה במחצית הראשונה, המחצית שנייה, כל השינויים שעשה בחר בהמשך?
אני חושב שהיה מאוד צפוף במרכז, אני חושב שהיה מאוד צפוף באמצע, גם אצילי לא מצא את עצמו, אצילי זה היה אחד המשחקים הפחות טובים שלו, נטע לוי פחות היה טוב, מוחמד אבו פאני עד הבישול פחות היה טוב, לא הרגשתי שהיה שם יותר מדי, היה יותר מדי עומס, אבל העומס הזה לא היה חיובי. הוא לא באמת יצר איזה משהו שהוא אובר אצ'יברי. זה לא הגיע לנקודה הזו.
דיברנו על זה, כן, אלעד.
אני רק חייב להגיד שהאמת שקודם כל אני מעריך מאוד את פאפ, אבל הדבר שהכי מציק לי בו, זה האובר ניסיון לחדש, ולהראות לנו משהו חדש, ולעשות עוד משהו טריקי, כאילו יותר מדי לחשוב, וזה גם מה שראינו, אני חושב מה-352 של בחר אתמול, הוא אובר ניסה להיות יצירתי, אובר ניסה לעשות משהו אחר, אני לא חושב שיש מישהו שחשב שאם הוא יעלה ב-433 רגיל, הוא לא ינצח את הפועל תל אביב אתמול, וזה הדבר שהכי הפריע לי במערך, והוא בזבז מחצית, כי הוא יכל לגמור את המשחק הזה כבר במחצית הראשונה.
תראה, פפה השימו אותו לא פעם ולא פעמיים במה שנקרא overthinking, מחשבת יתר והניסיון לסבך דברים פשוטים, וזה מעניין מה שאתה אומר, כי בסופו של דבר מכבי חיפה כבשה אחרי החילופים, אחרי שסן מנחם ותרון שרי נכנסו, ויצאו חוזר רודריגז ונטע לביא, ובעצם חיפה חזרה ל-4-3-3, ואז בא הקרן, ואז גם, אני חושב שכמה דקות אחרי זה גם הגיע השער של שרי, זה שער נהדר אגב. והשאלה שלי אליכם היא, האם אנחנו רואים, דיברנו על זה באחד הפרקים לפני, ניסיון בכוח של ברק בחר להכניס את נטע לוי להרכב, ביחד עם אבו פאני, וביחד עם עלי מוחמד.
כן, ואני לא חושב שזה דבר רע.
אני דווקא חושב שלא, אבל בוא נשמע את אלעד.
אני לא חושב שזה דבר רע. תשמע, קודם כל נטע לוי, מאז החזרה שלו מפציעה, הוא נראה טוב. זה לא שהוא לא נראה טוב, הוא בכל זאת מקבל את הקרדיט.
אבל חיפה פחות. חיפה מרשים ממש שהוא חזר.
לא, למה? הם גם ניצחו איתו את המשחק גביע נגד חדרה, הם היו טובים. גם ה-6-0 נגד אשדוד. היה, כן, היה את המפלה בקריית שמונה, אבל אני לא חושב שזאת הבעיה. כמובן ששרי אתמול בגול גדול ונכנס ושינת המשחק, אבל אני חושב שבסופו של דבר זה שיקולים מקצועיים של מאמן. אם הוא רוצה את נטע לוי וזוכר לו חסד מהדברים הטובים שהוא עשה לו, ונטע לוי לא רע שהוא משחק, אז אני לא חושב שיש סיבה שהוא לא ישחק.
עמית?
אני דווקא חושב שזה נטו שיקולים בריאותיים, רפואיים. שרי לא היה קשיר למשחק מלא, הוא היה פצוע למשך תקופה במשחק נגד קריית שמונה, אפילו לא בסגל. חזר למשחק הזה, עלה מהספסל, נתן את התרומה שלו. שרי בדרך כלל הוא גם זה שיפתח, ומאחוריו יהיו שני קשרים. השאלה היא מי? כנראה שזו אופציה של עכשיו, כי עוד פעם שרי לא היה, אז באמת לשנות, לנסות לשנות, ולהתאים את מכבי חיפה לסיטואציה הנוכחית בלי שרי. לא חושב שזה היה רע. אבל זה לא היה כל כך טוב.
והרשמים שלכם על מימיקל אלפונס, אני אישית מאוד אהבתי מה שראיתי, שחקן מאוד אתלטי, מאוד, יש פה משהו אסרטיבי בדרך שבה הוא מעביר את הכדורים פנימה, בגדול התרשמתי, איך אתם ראיתם את המשחק שלו?
אני חושב שהוא היה יחסית טוב, הוא כן הורגש במשחק, היה לו מצבים, היה לו נגיחה מסוכנת, הוא גם הוריד כדור מסוכן לדין דוד, גם כן עם הראש, נכנס יפה לתוך הרחבה, השתלט ממש על כל אזור צד ימין, מה שכן זה טיפה ביטל את עומר אצילי עוד פעם, עומר אצילי ברגע שהוא ברח לאגף ימין, היה לו טיפה יותר נוח, אני חושב שבמערך כזה עומר אצילי חייב לשחק באגף ימין, ואם הוא רוצה לשלב את אלפונס, זה נטו כמחליף, כשהוא משחק עם שלושה בלמים. כי שניהם על אותה משבצת זה לא יושב טוב.
אתמול הפועל תל אביב לא הצליחה לעשות התקפה אחת מוצלחת מהצד של אלפונס.
הפועל תל אביב לא עשתה התקפה אחת.
לא, יותר מדי עשתה התקפות מוצלחות, אבל גם שלושת ההתקפות היו מצד ימין, כאילו עלת על הצד של סן מנחם ולא על הצד שלו. והוא הרים גם שלוש קרוסים מוצלחים מתוך שש, הוא נכנס הרבה מאוד באמת ל... גם ראינו אותו נכנס הרבה לרחבה, הוא היה בעמדה מאוד גבוהה במגרש, אני חושב שהוא אחלה מגן ואחלה פתרון.
אבל בתור מגן. אבל בתור מגן.
כן, בתור מגן.
אני גם חושב שבתור מגן הוא יכול להצליח, בתור קשר שיושב על המשבצת של אצילי, זה לדעתי ילך פחות.
הוא פחות היה אצילי, יותר היה נקרא לזה...
אבל הוא ישב לו על המשבצת.
כן, אבל הוא שיחק כווינגבק, הוא שיחק סטייל... אספריה בהפועל באר שבע במחזורים האחרונים, משהו הגיע.
מה שאצילי יכול לעשות לדעתי.
אצילי כווינגבק, אני לא רואה איזה קורה.
לדעתי, הכל אגף ימין, לדעתי כן. יש לו משחק לחץ טוב, הוא ידע לחטוף, אצילי מאוד גבוה בחטיפות, אם אלעד יהיה לו זמן גם להוציא את הנתונים באהבה.
מעניין, מעניין מה שאתה אומר. אלעד, ב-2-3 שורות, מה לא עבד אתמול בפועל תל אביב? שלוש בעיטות, אפס למסגרת, וזהו.
קודם כל אני חושב שהם קבוצה הרבה יותר, אין מה לעשות, אתה יודע, הם באו לשחק על האמצע, ואנחנו גם קבוצה שבדרך כלל משחקת על האמצע יותר, בגלל שבן ביטון לא היה, אז פחות רלוונטי היה הקו, ליידנר לא הצליח לדחוף את אלפונס, אז לא קיבלנו באמת את התנופה הקווית שאנחנו מקבלים בדרך כלל מהמגנים שלנו, ינקוביץ' היה במשחק שקט כזה, ולא נתן יותר מדי, אני חושב
שפשוט... הפנדל שלו היה.
שחט את הפנדל
שלא
היה, ותשמע, בגדול בחר הצליח כי לא הצליח, כי הוא חנק אותנו פשוט. נתון עלה לי מוחמד, הוא אף אחד לא הצליחו לעבור אותו אתמול פעם אחת, רק חוץ מאושר דוד הפעם אחת, פעם אחת הצליחו לעבור אותו רק.
ריצה מטורפת הייתה לו שם לדודה.
כן,
זה היה פשוט משוגע לראות את זה, טלי מוחמד רודף ככה אחרי מישהו ולא מצליח.
לא, שדוד הפותח שדוד הפותח מעברים, זה באמת כמעט בלתי אפשרי לעצור אותו. אבל זהו, אני חושב שלא לא, לא, לא היינו קיימים יותר מדי, התעסקנו בעיקר בהגנה, הם גמרו לנו את האמצע, וברגע שהוא עבר ל-4-3-3, בחר, וזה קצת פתח יותר את האמצע, ויכל לתת לנו קצת יותר אוויר לנשימה, אז הוא הכניס את דן אייבינדר במקום אייזן, וזה חילוף שהגול השני זה נטו דן אייבינדר. אני אשלח לכם, עשיתי מין כזה קטע וידאו קצר על הגול הזה, אייבינדר איבד את הכדור, השאיר את כל האמצע לבד, ואז היה החיסרון מובהק של השש, שדווקא אייזן היה במשחק די טוב, הוא לא היה רע. אז לא ברור לי למה היה החילוף הזה, דווקא בזמן שבחר קצת יותר פתח לנו את המשחק ואת האמצע, וזהו, משחק לא טוב שלנו, אנחנו כבר עם 0-12, לא ציפיתי ליותר מדי מהמשחק הזה, ואמרתי, אם יש משהו שיפיל לנו את הפלייאוף, זה היה המשחקים נגד סכנין וחדרה, וזהו.
משהו נוסף להוסיף, לפני שאנחנו עוברים לחלומות של האוהדים הצהובים כחולים בתל אביב?
אני רוצה להחזיר אתכם לינואר, שדיברנו על מנצחות, מפסידות, ואלעד פה הדגיש את החוסר של הפועל בחלוץ. שהם לא הביאו חלוץ, זה משחק שלישי מתוך ארבעה גם שהם לא כובשים.
הם היו צריכים לדבר עם בתיה, לא? בשביל להביא חלוץ.
תשמע, קראתי את מה שהיא כתבה. היא לא אומרת דברים לא נכונים, היא כן מגזימה, בסדר? היא כן מגזימה.
בסדר, היא אימא, ככה אימא עוד.
בדיוק, אבל אם בן עצמו לא מתלונן ולא... אני לא יודע להגיד אם הוא באמת, כמו שהיא כותבת, בוכה לה כשהוא מגיע הביתה ונשבר, אבל אם הוא מוציא ישר אחרי זה הודעה שעוד פעם הם לא מסכימים, כנראה שיש שם איזה משהו שהיא לא הייתה צריכה לעשות, אני יכול לנחש שהיא לא הייתה צריכה לעשות את זה, וזהו, מה שכן, הוא באמת לא מקבל מספיק דקות לדעתי, פחות מ-360 דקות, זה פחות מ-4 משחקים מלאים, בכמעט שני שליש עונה.
אתה רואה אותו נכנס איפשהו?
אני חושב, קודם כל אני חושב שהוא כן יכול להיכנס כמחליף בדקה הרבה יותר מוקדמת, ולא להיכנס לדקות גרבג' דקה 87-86, זה לא אמור לקרות. דבר שני בטח, למה? במשחקי גביה, עכשיו דוניו פצוע עד תחילת הפלייאוף, למה שלא יקבל דקות? למה דין דוד עכשיו צריך לפתוח עוד פעם?
זהו, אז עכשיו שדוניו נפצע זה קצת יותר פותח לו את האופציה באמת לקבל דקות, אבל אני חושב שדוניו ודין דוד קשירים, אני לא רואה אותו משתלב.
חד משמעית, אני איתך בראש, אבל עוד פעם, כרגע יש לנו פה פציעה, ובגביע נגיד נגד הפועל חדרה דווקא דין דוד פתח, כן יכלו לתת את הדקות האלה לבן סער, ולראות מה הוא יכול להביא.
תגמרי, אתמול ראינו שער שדין דוד בנגיחה מתרגיל קרן נהדר, אגב, ריצה של רכבת שלמה שמוזיזה את כל ההגנה ודין דוד לבד, בן סער יכול בהחלט לעזור למכבי חיפה במצבים נייחים ובמאבקי גובה, נקודה שאולי אפשר להתייחס אליה. מילה אחרונה על מכבי חיפה, ראית משהו מיוחד מצ'יבוטה או שהוא עדיין מתאקלם?
מתאקלם לדעתי, לדעתי עוד בהתאקלמות.
אוקיי, אנחנו
רוצים... רגע, רק עוד דבר. יאללה. אתם זוכרים שאמרנו, אתם זוכרים את המאזן של גוטליב שהיה? שלא הפסיד?
אוקיי. נראה לי נכנסת אותו.
כן, קודם כל חירבנו לו את הקריירה. אבל בלי שאנחנו שמים לב, שון גולדברג כל פעם שהוא משחק בלם, מכבי חיפה לא הפסיד העונה.
תגלית העונה, תגלית העונה. יפה, אחלה נתון. חוזרים, עוברים לבלומפילד, הפעם בכחול לצהוב, צהוב כחול, מכבי תל אביב מנצחת את הפועל חיפה 2-0, אפשר להגיד שברנדלי קובס התעורר, ככה יש לו ככה איזה פעם בכמה מחזורים שהוא מנפיץ איזה משהו יפה, משחק מוזר של מכבי תל אביב, מערך מוזר של קרסטיץ', תובנות שלכם, קרסטייץ', סליחה, תובנות שלכם מה שקרה בחצי הראשון, בחצי השני, ובכלל, כל המשחק המוזר הזה, שבו הפועל חיפה יכלה להוביל 4-0 במחצית?
כן, האמת היא ש... תשמע, קרסטייץ' היה שחקן הגנה, והדבר שהכי בוהק, קודם כל הוא מאמן נהדר, והדבר שהכי בוהק זה שהוא לא מאמין בהגנה שלו בכלל, ובמערך שהוא פתח הוא קצת נתן תחושה של טוב, אני יודע שאני כמו קצת ביירן בשבוע שעבר, של טוב, אני יודע שההגנה שלי לא משהו, אני אפתח עם כמה שיותר שחקני ההגנה, אני אנסה לתת את השלוש, כי גול אני יודע שאני אקבל. רז נחמיאס היה במשחק לא כל כך טוב, עוד פעם, באמת הוא מאוד רך, והוא נראה כזה לא מתאים.
אם סבורית לחולה קורונה, היה פותח כנראה במקומו.
כן, ברור.
אני לא רואה את זה קורה. זה כבר תקופה מאוד ארוכה, ועכשיו גם בטקסה אפשר בסחיטת פנדל.
בדיוק, אני חושב שברגע ש...
מהירה מאוד.
התכוונת לומר, נראה לי כמה שיותר שחקני התקפה, לא הגנה, נכון?
כן, כן, סליחה, כן, סליחה. אז ראינו את קרסטייט שעולה עם מערך מאוד התקפי, דרך אגב הוא שינה שלוש פעמים במשחק הזה מערך, הוא פתח בהתחלה יעלום, אחרי זה עבר במחצית ל-4-4-2, ואחרי זה הוא עבר ל-4-3-3, הוא הכניס את גולסה, אז אני מאוד אוהב את מה שאני רואה ממנו, כי אתה רואה שהוא ההפך המוחלט מוון לובן, הוא באמת כל הזמן משנה, ורוצה לראות, ויש לו הרבה רעיונות לגבי המשחק, שלחתי לכם ממש לפני שעלינו פה, את הפעולות של מכבי תל אביב ברצועת האלספייס, הם עשו אתמול 104 פעולות, ברצועת האלספייס.
נראה לי כדאי להסביר גם מה זה אלספייס.
זה החלק שבין הקו לבין האמצע, זה תחום כזה, זה סוג של תחום אפור כזה, זה לא קו ולא אמצע, זה הבין לבין, מה שפאפ מאוד אוהב עם השחקנים שלו, בעיקר עם דה בריינה, וזהו, אנחנו רואים כל הזמן גם בדרבי, ראינו כל הזמן כניסות משם, כל פעם זה מייצר יתרון מספרי, וכזה חוסר הבנה, זה מפרק את המצליח לפרק קווים, וזהו, יש לו הרבה רעיונות טובים, אני חושב שמכבי תל אביב כן שיחקה טוב, היה 20 דקות קצת שהם פתחו כזה מוזר, הפועל חיפה כזה פתחה בטירוף, וזהו, מכבי כבר עם 23 מתוך 30, בריצה טובה, נראים טוב.
מרשים מאוד, עמית.
טוב, אנחנו עובדים פה, אנחנו ממש אוהבים פה להקביל ולהשוות ולעשות את כל ה-pros and cons בין שני אנשים, אז אני רוצה רגע גם כן פה להקביל ולהשוות בין קריסטייץ' לאיביץ'.
דעתי שרגיד את זה, איך אני קורא את המסורות שלך.
כן, כן, אני חייב, וזה לאו דווקא בגלל שאנחנו רואים פה איזו תבנית דומה אחד לשני, אנחנו לא רואים את זה, מה שאני כן רואה, זה את הלעד של שחקנים פתאום, שלא בהכרח, לא בהכרח ראו את זה לפני כן, מאז שאיביץ' עזב, פתאום דן ביטון, ואתמול ברנדלי קובס, ושחקנים שבאים להילחם על ההרכב שלהם, כי הם יודעים שהמקום שלהם פתאום בסגל לא כל כך מובטח, בלטקס עוד פעם ישר בסחיטת פנדל, קובס נכנס מעולה למשחק, עם בישול, תשמעו, זה כדור חופשי, מדויק מהמקום, הוא לא לקח סנטימטר אחורה, וגם היה לו מהלך גדול, הפיל איזה שלושה שחקנים, בעת, החמיץ.
זה היה כדור חופשי תלת שכבתי, זה כמו הנייר טואלט הזה עם שלוש שכבות שהוא נעים לך ורח, הכדור יחף לו בצורה חיזרית ממשהו ישר לראש של בתזכרה, בישול נהדם.
גם דרך אגב, גם הפנדל הגיע מהגבלה של קובס, ואם כבר הגבלות, אז בוא נלך על זה עד הסוף. אתם זוכרים את ריאל מדריד של אנצ'לוטי בקדנציה הראשונה, שכל שחקן שנכנס להרכב פתאום כבש ובישל ונתן צמד ושלושה, כל אחד נכנס בטירוף.
זה בערך קורה גם בקדנציה הזאת. זה
פלוס מינוס, אבל זה מה שאנחנו מצליחים לראות מקרסטייט, שמה, הוא קובר שחקן לכמה משחקים, אחרי זה מעלה אותו, פתאום את קובס, פתאום אנחנו רואים אותו נותן משחק כזה, ואתה יודע, הדבר...
ואנחנו רואים כבר את אילון אלמוג תקופה ארוכה.
נכון, ואתה יודע, דיברו על זה שהבעיה הכי גדולה עם קרסטייץ' זה יהיה איך הוא ידבר איתם, ואיך הוא ירגיש אותם, ומאמן שלא יכול לדבר איתם, לא יכול להרגיש את השחקנים שלו, וזה בינתיים נראה שיש שם כימיה מצוינת, שפה לא שפה.
מעניין, גם קובס, אתמול שיחק בסך הכל 45 דקות, ומוביל כמעט בכל פרמטר התקפי. חמישה דריבלים מוצלחים תוך שבע. שני מסירות מפתח שזה הכי הרבה בכל המגרש, בכל המשחק. שלוש ניסיונות בעיטות. זאת אומרת, קובס הוכיח אתמול שהכישרון, טוב, ידענו את זה שהכישרון קיים שם, משהו בקבסה כנראה לא הכי מכוון בצורה הכי טובה, או שזה חשק, אני לא יודע, אבל אם באמת... קרסטייץ' הצליח לרתום את קובס אל תוך הפלייאוף, הפועל באר שבע בסכנה, מבחינת מקום שני לפי דעתי, ואני לא יודע איך זה הולך להשפיע גם על מכבי חיפה. השאלה היא, אתם יודעים, מסתכלים עכשיו על מכבי תל אביב, האם אתם רואים פה תסריט הגיוני, אפשרי, ברור שאפשרי, הגיוני, שבו מכבי תל אביב מצליחה להדביק את הפער ממכבי חיפה?
תשמע, בוא, צריך קודם כל להגיד, עדיין יש המון בעיות במכבי תל אביב שעוד לא נפטרו לצערם, בעיקר בחלק ההגנתי, אבל כן, כן, אני חושב שיש אופציה. תשמע, יש להם עוד מפגש כפול איתם, ואנחנו יודעים איך מכבי חיפה מתנהגת עם מכבי תל אביב. אני באמת חושב שזה אפשרי, אני באמת, אני כבר לפני שבועיים נראה לי כבר אמרתי את זה, אני לא רואה את באר שבע בתמונה בכלל של הטופ 2. תכף אנחנו נדבר עליה גם, זה לא קרוב.
זה לא קרוב. רחוק, כן. עמית?
אני חושב שיציין במקום השני, אני חושב שמכבי חיפה עונה תיקח בפער של 8-12 הפרש, זה בערך יהיה הטווח לדעתי, באזור הדו ספרתי, אבל מכבי תל אביב תעקוף את באר שבע. זה עניין של זמן, זה פשוט עניין של זמן.
אוקיי, אוקיי, מעניין, מעניין. אני חושב כמוכם אגב לגבי העניין של באר שבע תל אביב, אז בוא נעבור באמת לפועל באר שבע, עוד משחק
אגום. רק מילה אחת על הפועל חיפה.
סליחה, כמובן, כן.
הפועל חיפה כנראה מוצאת את עצמה מחוץ לפלייאוף. כל הניצחונות האחרונים שלהם מול קבוצות שהן מתחתיה בטבלה, השלושה משחקים האחרונים בליגה היו שני הפסדים בתיקו מול קבוצות שהן מעליה בטבלה, ונסח מחדרה ומכבי תל אביב. הפועל חיפה כרגע במצב מאוד מאוד בעייתי מבחינת התמונה שלה בפלייאוף, במקום השמיני, ואני לא רואה אותה מעפילה, דרך אגב, לא רואה אותה נשאר בפלייאוף התחתון.
גם אני לא.
אוקיי, אוקיי, אני איתכם בדעה הזו. הלאה, טרנר. הפועל באר שבע נראית כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה רע מאוד. אני בטוח שגם שכולכם, גם מי שמאזין, נתקל בפוסט שאלה אורי קופר של שום, אני חושב, על כך שהפועל באר שבע רביעית מהסוף הקבוצות שכבשו שערים ממצבים במגרש פתוח. משמע רוב השערים של הפועל באר שבע מגיעים ממצבים נייחים, שוב על תלות בספורי
או מתפרצות.
או מתפרצות, וזה לא עובד. עכשיו, אתמול ראינו את רוני לוי מנסה דברים חדשים יחסית, עם הספריה יותר גבוה, אתמול, שלשום, אני ראיתי ספירה זמן, מתי היה המשחק? באיזה יום?
שלשום. אני חושב
ששלשום.
שלשום. בשבת.
בשבת.
יכול להיות בשבת.
אז אוקיי. זה לא קריטי. אבל ראינו את זה, באמת את רוני לוי מנסה קצת לגוון, או דדיה פתח מגן ימני, אספריה פתח כווינגר בכנף ימין, היו שם כמה הזדמנויות, השפיץ של שכטר פספס שם איזה גול או שתיים, ויחסית, יחסית ממה שאני ראיתי, המדד השערים הצפויים של באר שבע היה גבוה, זאת אומרת הם היו שם, הם היו ברחבה, הם הגיעו להזדמנויות, אבל בסופו של דבר מה שקובע זה שזה נכנס או לא, וזה לא נכנס, או טקו, באר שבע מאבדת מומנטום, מאבדת גובה, הקהל נגדה, קראתי כבר היום שהופיעו גרפיטי נגד רוני לוי בבית האדום, מתחם הימונים של הפועל באר שבע, וזה נראה רע, מה אתם ראיתם אתמול משחק נגד קריית שמונה?
קודם כל ראינו, אני חייב לציין, תצוגת מעולה בשער של ברטקוש, כבר משחק שני ברצף, כמה שהסטטיסטיקה לפעמים יכולה לשקר פה היא טיפה שקרה, אז כן, באר שבע הייתה נעלה יותר, מבחינת התקפות ומבחינת הגעה למצבים, אבל גם הרבה מאוד מצבים שלנו מרחוק, בעיתות מחוץ למסגרת, בעיתות מחוץ לרחבה, סליחה, שלא באמת היו מאיימות באיזושהי צורה או דרך, ההגנה שלהם גם הסתדרה מעולה עם איתי שכטר, אחר כך עם סגי וחזקל. לא באמת הייתה שם יותר מדי בעייתיות מבחינתה. דווקא שני המצבים היותר מסוכנים היו של קריית שמונה. של ידין לוגסי אחד, השני של מוחמד שקר. לא, באר שבע מאבדת גובה, באר שבע אין לה חלוץ, זה צועק כבר, זה זועק, חוץ מניקית ארוכה ביצה, וככה הקבוצה, אני חושב שהמקום השלישי שלה קורה לה.
קודם כל כן, אתה צודק, יש בעיה מאוד גדולה בהתקפה, אנחנו גם רואים את זה, דרך אגב דיברת על הביתות מרחוק, אז הממוצע מרחק של האיומים שלהם לשער היה 17.5 מטר, הם בעטו סך הכל מתוך 16 ביתות, 3 למסגרת, גם ה-61% האלה של השליטה בכדור גם מאוד שקרי, כי קריית שמונה דחפה אותה מאוד גבוה, הם מינו את הכדור בעיקר מאחורה, והדבר שהכי בולט היה במשחק הזה, זה דווקא חיסרון לדעתי של אדלר לופז, מבחינה התקפית. במחצית הראשונה ראינו 9 התקפות בסך הכל, מצד שמאל, ורק התקפה אחת הסתיימה בביתה לשער. כל ההתקפות הלכו דרך הספרי, הקו שמאל לא היה במשחק, וזה היה כזה, אתה יודע, ואז הכי קל להגן, כי אתה לא מצליח לגוון, ואתה לא מצליח לעשות כלום. אספריה, יש לו דריבלים מצוינים, והוא שחקן חזק, אבל קבלת החלטות שלו, בביצוע האחרון, בפעולה האחרונה היא לא טובה. תמיד הפס האחרון שלו לא טוב, או הביטה שלו לשער כזאת מרושלת. בגדול הם היו מאוד אנמים כאלה, ולא הצליחו למצוא את הפתרונות. דווקא שמיכה נכנס, אז הוא התחיל יותר לחזק את צד שמאל, ואז באמת התחלנו לראות את באר שבע קצת יותר נפתחת ויותר קרובה לגול. וזהו, מיכה נכנס טוב, אני חושב שבמקום רוני לוי אני הייתי באמת מנסה לשלב אותו בקו שמאל, כי קו שמאל אתמול לא היה קיים, וזה היה הדבר שהכי בולט אתמול במשחק, כל הכדורים הלכו לאספריה וזהו, הם באמת בדרך הבטוחה למקום 3.
בכלל, כל הסיפורים דור מיכה זה פספוס אחד גדול, החוסר יכולת של הפועל באר שבע להטמיע אותו בתוך המשיטה, בתוך המערכת, אני לא יודע אם זה משהו מנטלי או משהו מקצועי או שילוב של השניים, סביר להניח שזה שילוב של השניים, אבל סקרן כזה מוכשר עם יכולת מסירה לפי דעתי טופ 3 בישראל כשהוא בכושר, והפועל באר שבע דווקא כקבוצה שמשחקת על התקפות מעבר ועם הכדורים הארוכים של ספורי יכלה לשחק בצורה אחרת לחלוטין, ונדמה שיש פשוט בעיה של גם של ביטחון בהפועל באר שבע וגם אפס יצירתיות, אין באמת השחקן שישבור את הקו הגנה, אין באמת השחקן שיעשה משהו יוצא דופן חוץ מאספריה כמו שאמרת, וכמו שעמי ציין אין באר שבע חלוץ, אין תרגיל למסיימת וזה ניכר על העין. משהו על דראפיץ', היום שמעתי את איזיו שזה היה אתמול אני חושב.
רגע רגע רק כן. שנייה, לגבי החוסר שערים של באר שבע, כן. 7 משחקים אחרונים, הם כבשו רק 4 גולים, הם 4 משחקים כבר ללא ניצחון, וב4 משחקים האחרונים האלה שהם לא ניצחו, הם כבשו גם רק 2 גולים.
וואו.
התקפה לא קיימת.
זה לא משברון, זה משבר. הוא עושה צמרת שנראית ככה, ואיכשהו עדיין פלוס מינוס קרובה למקום הראשון. אם אתם אלונה, אתם עושים מהלך בכיסא המאמן?
לא עכשיו.
אני חושב שברגע שיהיה את ההחלפת מקומות בין מכבי לבאר שבע, רוני לוי פוטר, זה מה שנראה לי, שהם יבינו שהם כבר איבדו את המאבק, ככה אני חושב, אני חושב שהם פשוט מחכים לרגע שיהיה יותר נוח לזה, כי לא מתאים להעיף מאמן בשום מקום שני, רק מחכים.
במאבק אליפות, טכנית כן. במאבק האליפות.
כן.
אני חושב שהם יחכו פשוט לסוף העונה, אני לא רואה את זה קורה עכשיו, שוב, אני מאוד מחזיק מרוני לוי, אני חושב שהוא מאמן של תוצאות, אבל 1-0, 1-0, לא של משחק גדול, אבל זה לא הקבוצה שהוא צריך לאמן בה, זה לא, הפועל באר שבע צריכה להיות קבוצה אטרקטיבית, יוזמת, תוקפת, לא משהו שקורה שם עכשיו.
במיוחד עם סגל שחקנים כזה, במיוחד עם קהל כזה תומך בטרנר, שרק דוחף אותך קדימה לרוץ, ואתה לא עושה את זה, וחבל.
דרך אגב, אני גם חושב אני כתבתי על זה גם בטוויטר, אני חושב שפשוט גם נבנה שם סגל מאוד זקן, במרכאות זקן, כן, אבל
אני חושב שזה אני חושב שזה נקודת האור של באר שבע. זה גם היה החשיבה, אני חושב, בתחילת העונה, דווקא להביא את הניסיון הזה. הם תשים לב שהם הצליחו להביא, כל השחקנים שהם הביאו בקיץ, זה שחקנים שכבר חתומים על אליפויות. אפילו נכון. עזרים, גם אדלר לופז וגם מרטין שבא עכשיו בקיץ, בחורף, סליחה. אני חושב שזה היה מכוון. הם רצו דווקא להביא את השחקנים האלה עם הכי הרבה ניסיון, ואני חושב שזה מה שכרגע גורם להם לשרוד, כי אתה רואה, ההגנה שלהם בסופו של דבר די טובה.
ההגנה שלהם הכי טובה בליגה כרגע סטטיסטית, מבחינה כן. מספרית. אבל שוב, אני חושב פשוט שלא היה פה איזון. כן, הם הביאו המון שחקנים, אבל רובם מעל גיל 30, השחקנים היחידים שמתחת לגיל 30 זה אביב סלומון, ועוד איזה יד אבו עביד, כל מיני שחקנים מאוד ספציפיים, אבל
שחקני בית.
מה זאת אומרת?
לא, שחקני בית הצעירים בדרך כלל. לא, בבאר שבע.
אורדדיה, כן, אורדדיה, תומר יוסף עם שחקני בית, השחקנים אבל מתחת לגיל 30 שהם הביאו, זה שחקנים מאוד, איזה מעט מאוד שחקנים, עוד פעם יד אבו עביד, אביב סלומון, לא יותר מדי, ואני חושב שהם היו צריכים גם לנסות להביא פה שחקנים צעירים שיהיה מין איזון. שחקנים המבוגרים אולי גם יתעייפו בהמשך הדרך, יש להם יותר סיכוי להיפצע, וזהו, הפועל באר שבע גם במקומות מאוד גבוהים מבחינת כרטיסים צהובים, ובררו לדוגמה גם החמיץ את המשחק האחרון, ואם אני לא טועה החמיץ גם את המשחק הבא.
הכי הרבה בליגה, נראה לי אורי קופר שבוע שעבר העלה את זה, שבוע שעבר היה להם 75, לא ראיתי כמה כרטיסים, כמה הם כרטיסים קיבלו השבת, אבל שבוע שעבר הם היו עם 75. מה זה, זה כמו קבוצת אמצע טבלה, 75 כרטיסים.
זה מאוד משתלב גם עם הכמות שערים שהיא כבשה, זה הכל ביחד כזה.
כנראה שוב תעודת עניות, עניות סליחה לליגה שלנו מבחינת יכולת ועוצמות. קבוצה שהצליחה עם שחקני הגנה טובים להתברר במקום השני, רק היא לא סופגת וגונבת פה או שם שער מהאיכות שלהם מקדימה, אבל זו לא שיטה.
אני לא מסכים איתך שזה תעודת עניות. בסוף
פרגוסון,
כי פרגוסון גם אמר, התקפה מביאה לך ניצחונות, הגנה מביאה לך תארים. יש כאן מחשבה מאחורי הדבר הזה. עוד פעם, להבדיל אלפי הבדלות, ופרגוסון רוני לוי, אבל...
גם מנצ'סטר יונייטד של אליס פרגוסון, הייתה כסחנית מאוד, שלא תיתה.
יפה.
הייתה קבוצה לוחמנית שלא ראתה בעיניים.
נכון, נכון, ממה שאני זוכר. אז כן. ו... בסוף, אני לא חושב שזה תעודת עניות, אני חושב שזה כאילו, הכל טוב ויפה, שזה השיטה שלהם וזו הדרך שלהם, הדרך הזו אבל פשוט לא מצליחה, והם היו צריכים לחשוב על זה כבר בינואר, כי ראו את הקבוצה מדשדשת, לא עשו את זה.
ניסיון שלי למשהו אחר, אני חושב שנגור, שרוני לוי, מאמן חדש יחסית בקבוצה, סגל חדש כמעט לחלוטין, אני חושב שהגיעו איזה יותר מ10 שחקנים להפועל באר שבע בתחילת העונה, בונים שם משהו חדש, יכול להיות שאנחנו טיפה אגרסיביים עם רוני לוי, אני אומר אנחנו זה לא שושתנו, אלא בכלל קהל הכדורגל בישראל, שאומר כאילו לפטר, 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 נכשל, 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 יכול להיות שבונים שם משהו וזה פשוט נראה ככה, ולהזכיר לכם, מכבי חיפה הנוכחית נבנתה בעמל רב, בעיקר של מרקו בלבול,
לא, אבל זה לא נראה כמו מה שקרה אז במכבי חיפה, זה לא נראה קרוב אפילו. זה פשוט, אתה יודע, זה לא אטרקטיבי כזה. אני חושב, פשוט הכי קל, רוני לוי לא מתאים לסגל שחקנים האלה, זה הכל. זה מה שאני חושב, לא מזלזל בו ולא מזלזל בשחקנים, אני פשוט חושב שזה לא עובד ביחד. הרעיונות של השחקנים האלה והגדרות תפקיד שלהם שונות ממה שהוא רוצה לראות מהם, וזה הכל, אני חושב שפה הבעיה. לא ממהר לפטר אותו, אבל אני גם לא ממהר להשאיר אותו.
הבנתי. עמית, יש לך משהו לומר? שאפשר לקפוץ לפועל חדרה בית"ר ירושלים?
אפשר לדלג, אם אתה רוצה.
אפשר לדלג הלאה, אוקיי. בית"ר ירושלים, משהו חדשדש.
פיירים.
כן, פריירים, ניצחון של הפועל חדרה. השבוע קראתי מישהו שכתב, אז אני כתב את זה, שמיכאל אוחנה, זה שחקן שתמיד יעשה איזה מהלך אחד מרעיב במהלך המשחק, מהלך מרעיב שייתן, סליחה, אפס תוצרת, וככה ביתה ירושלים נראית, היא נראית כמו קבוצה שלא מצליחה לכבוש, ולא רוצה לכבוש, ולא קרובה אפילו לכבוש. מחשבות שלכם ממש קרה שלשום, אני חושב, בחדרה.
חשוב להגיד ששואה לא שיחק, הוא הורחק משחק קודם לכן. שואה מוציא לפועל העיקרי של הקבוצה.
נכון.
ואנחנו נראה כבר במחזור הבא, אני מאמין, כבר את ההשפעה של, של החזרה של שואה. אני לא זוכר מי הייתה כזה שדר את הקווים שם, אני חושב שזו הייתה רוני נבון, אבל רגע לפני שאסלבנק נכנס, דווקא שואה שישה ממש מעל הספסל, בא והסביר לו ונתן לו רגע את הביטחון, וניסה להודד אותו רגע, על מנת שבאמת יבוא וישנה את המשחק. לצערו זה לא עבד, אבל כנראה ששואה כאן קיבל איזה משבצת של שחקן שבא ולוקח אחריות, מין מנהיג כזה, שזה כבר יפה לראות, כבר יפה לראות את השינוי. זהו, ביתר היו פריירים במשחק הזה, הגול של חדרה זה, אם אני לא טועה לתקן אותי, זה פעם ראשונה שיש פנדל במשחק של חדרה עונה, לטובתה או לרעתה.
לא, לרעתה אני חושב היה אחד, לטובתה זה הראשון.
וואו.
אז כן, אפשר להגיד שזה הצפוי, שאם כבר יקרה דבר כזה, זה יהיה מול ביתר, עם כל העונה הזו, אבל זהו, הפועל חדרה בטעות עוד יכולה להגיע לפלייאוף העליון, למרות שהבעלים שלה אולי לא רוצים.
לכאורה, בדיוק לכאורה.
מה זה בטעות? תקשיב, הם קודם כל הם מצליחים לתסכל, כל קבוצה שמגיעה נגד הפועל חדרה, חדרה מצליחה להראות למה לא טוב אצלה. חדרה, משחק עשירי כבר, העונה שהיא לא סופגת בו, 8 משחקים ללא הפסד, אני חושב שהיא חד משמעית בתמונה, כרגע הכי חזקה בתמונת הפלייאוף העליון, מבין כל הקבוצות שמתמודדות איתה. ודבר אחד, קודם כל ביתר בעתה, קצת על ביתר, אז בעתה 11 בעיטות לשער, 0 למסגרת, רק 2 במחצית הראשונה, זה משחק שלישי ברציפות, מאז שהבוקסיס הגיע, שהם פותחים את המשחק במחצית ראשונה חלשה במיוחד, והחיסרון של שואה באמת הורגש, כי ראית שאף אחד לא מנסה לנהל את המשחק דרך האמצע, אף אחד לא מנסה לעשות תנועות באמצע, ונכנסתי פה לאינסטט לפני שעלינו, ובדקתי, תשימו ביתר כל המשחק שלה, התבסס על לנסות להגביע כדור לתוך הרחבה, כמה שיותר ניסו להגביע כדור ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם וניסו לחפור בזה ולא ניסו לעשות משהו אחר. עכשיו תשימו לב, יש להם, חדרה עלו אתמול עם 3 בלמים, מרקו, וידו, לוי וסיסה, 3 שחקנים מעל 1.90 מטר, כל אחד מהם לוקח מעל 65% הצלחה במשחק ראש, ואני אומר אם זה משהו שכאילו אפשר למצוא בשתי דקות באמת לעשות את זה, אני לא מבין איך לא מתכוננים למשחק הזה. דבר ראשון שכאילו היה צריך להגיד לשחקני ביתר זה, אל תגביעו כדורים, יש שם 3 בלמים שלא מפסיקים לקחת כדורי גובה, וזה מה שהם ניסו לעשות כל המשחק, הם היו נראים חסרי רעיונות, וגם שהם לא יגביעו כדור, אז פתאום ראית את, כמו שאמרת על מיכאל אוחנה, לוקח כדור, מנסה לעבור עוד אחד ועוד אחד ומאבד, ואם זה היה רוטמן אותו דבר, וגם פדרו איבד לא מעט כדורים, ו זה היה המשחק הכי חלש של הבוקסיס מבין 3 קודם כל, וזהו, אני פשוט חושב שחדרה מצליחה באמת להסתכל לכל קבוצה בלבן של העיניים, ולהגיד לה מה לא טוב אצלה. זה הרגשה, כל קבוצה שמגיעה לחדרה, אתה פתאום מגלה את כל הבעיות של אותה קבוצה.
מדהים מה שאתה אומר, אתה בעצם אומר שהפועל חדרה מבחינה טקטית, עושה ככל הנראה את אחת העבודות היותר מרשימות בליגה שלנו.
מדהימה, עבודה טקטית מדהימה של חדרה.
זה לא חדש לנו כל האנליזה אצלם והסקאוטינג אצלם,
נכון.
אנחנו מחמיאים לה פה הרבה, גם על הזרים שהם מביאים, גם על השחקנים הישראלים, אנחנו יכולים להסתכל עליהם ספציפית גם על גוזלן, והעונה שלו, העונה הטובה שהוא נמצא בה, פלקוצ'קנקו, גילד אברמוב שנכנס, סביאל בן חמו, גם שחקני בית כבר מתחילים להתפתח שם, ועושים שם דרך יפה. זהו, דבר אחרון להבדיל בין שואה לבואצ'יל דוגמה, ש הורגש גם החיסרון של שואה בזה שאף אחד לא בא לקבל כדור לרגל. בואצ'י זה שחקן שדווקא נכנס יותר לרחבה, עושה יותר את התנועה לבפנים, שואה חייב את הכדור לרגל, יכול טיפה לפתוח את המשחק, לנסות לייצר עוד מהלך, לא בוא לשחק עם הקיר, עם הגב. זהו, שואה היה חסר, באופן די מפתיע מהמאמן שאני אגיד את זה לפני חצי שנה.
לא, תראו, הוא שחקן נהדר, ועם כל
התדמית... הוא שחקן מאוד מוכשר, הוא שחקן מאוד מאוד מוכשר.
עם כל התדמית שעשו לו, מה עשו לו? זה שילוב של הרבה דברים, לא עשו לו שום דבר.
הוא עשה את זה לעצמו.
זה לא רק נכון, זה שילוב של הרבה דברים, הוא באדם מיוחד, הוא אחד שצריך לקבל אחריות, בשביל לקחת אחריות, הוא לא אחד ש... זה, הוא לא חלק מקולקטיב, הוא צריך להיות המנהיג של הקולקטיב.
הוא צריך להיות האחד מהאחד עשר.
הוא לא יכול להיות האחד מאחד עשר, הוא צריך להיות האחד.
מה, האחד עשר? הוא אמור להיות האחד?
אוקיי, עכשיו, הבנתי לך. כן, 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 זה כן.
הראשון
כבר אחד עשר. אחד וחלק, הוא צריך לקבל יחס מועדף מהמאמן, הוא צריך להיות אהוב הקהל, זה האופי שלו, הוא צריך את זה, לא בקטע רע. זה הבן אדם.
הוא פוטנציאל אחד הגדולים פה לדעתי. אני ממש אוהב את המשחק של ירדן שואה כשחקן.
הוא מאוד אינטליגנט. בן כמה הוא כבר שואה? שאתה אומר פוטנציאל? אז הוא באמת יש לו עוד כברת דרך. אני מאחל לו שייצא לאיזה ליגה אחרת, שייצא לבלגיה, ואולי יעשו לו שם איזה מהפך סטייל לניב ברדה, גם מבחינת פיזית וגם מבחינת מחשבתית.
אני רוצה רגע לשאול אתכם לגבי קורצקי, אני לא יודע אם שמעתם את מה שהוא אמר, הוא התראיין, הוא אמר שהקבוצות הגדולות פספסו אותו.
הוא אמר את זה בעצמו על עצמו?
כן.
אני יכול להגיד...
שפו?
אני יכול להגיד לך שהוא היה אצלנו, לא נהננו. בסדר.
אני אומר שפו, אתה יודע, אם בן אדם בא ומרגיש כל כך בטוח, גם בתוך המערכת שלו, וגם מבחינה אישית, להגיד דבר כזה על עצמו. כנראה שהוא מעריך את עצמו מאוד מאוד.
אני חושב שהוא מאמן מצוין, אני חושב באמת שהוא מאמן מצוין, אני חושב שאם הוא יגיע לאחת הקבוצות הגדולות, יקרה לו פשוט כמו שקורה לרוני לוי עכשיו בבאר שבע, אני לא חושב שזה מתאים לטייפקאסט, אבל הוא מאמן באמת טוב, הוא יכול לקחת, הוא בדיוק הסוג הזה של המאמן של לקחת קבוצה כמו חדרה, ולעשות איתה איזה שתי עונות גדולות כאלה.
תשמעו, חדרה רביעית בסופו של יום.
כן.
חדרה כרגע במקום הרביעי. אז אולי, 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 אני כרגע יוצא מגדרי, אבל אולי, אולי יש שמת בדבריו, אבל זה נדע בעתיד, אני בוא נתנה לשבטים.
זה לא קבוצה הראשונה שהוא מאמן, אתה יודע, הוא כבר אימן בקבוצה נכון. פה ושם, הוא לא קצר כאלו הצלחות, זה כנראה שילוב של גם מערכת בריאה, מערכת חושבת מחוץ הקופסה.
ניסים נתקע, גם אצלך ילד? אני
כן.
אני שומע אותך, כן? אוקיי,
כן, בסדר. כן.
טוב, בוא נמשיך רגע אנחנו, ונעבור למכבי פתח תקווה, מכבי נתניה.
יאללה.
ראית את המשחק?
כן, אז קודם כל קלינגר עם טקו שביעי העונה.
רגע, שביעי במכבי פתח תקווה? לא, שביעי
לא, מתחילת גם העונה. וגם, מהפועל גם וגם, וגם. אוקיי. כן, גם וגם, מלך הטקוים של הליגה ניר קלינגר. תשמע, זה מאוד משקר, האחד-אחד הזה, ברמות שאין לי, אין לי איך להסביר את זה. נתניה קצת הייתה אדישה, אבל כמו כלום נתניה.
נתניה לא הייתה טובה. נתניה לא במשחק גדול.
הם באו קצת אדישים, אבל עדיין, אבל גם במשחק לא טוב שלהם, הם היו צריכים לתת שם איזה 2-3, הם עדיין הצליחו ללחוץ אותם גבוה. אני חושב שקלינגר כן הצליח לתסכל אותם קצת. הביתה הראשונה למסגרת של מכבי פתח תקווה הגיעה בדקה 68. וגם 20 מטר של בנדה.
נכון.
זהו, פטריק תומאסי, ראינו אותו קצת הפעם.
חייב לתת פה איזה חטחת לרז שלמה, גם על הלחץ הגבוה, בחצי...
אז זהו, כן, עוד לא הגעתי לגול. אבל כן, קודם כל, אז קודם כל, הוא בעד שתי ביטות לשער, שתיים למסגרת, אחת מהם גול, שחת 4 עבירות, היה עם הכי הרבה דריבלים בקבוצה, 5 מתוך 8, הוא היה במשחק טוב מאוד, והלחץ הגבוה של רז שלמה, זה באמת מספר את הסיפור של מכבי נתניה, שפתאום נכנס, אתה יודע, ראית אותו נותן ריצה שם, ונשאר גבוה.
בחצי שעה יריבה, זה כאילו רפאנט עולה עם אטלנטה, או בסטוני באינטר, זה הקבלות שעלו לי לראש.
מדהים.
שלום גם לניסים שחזר אלינו, אחרי שהתנתק
לנו בריצה. שבתי.
מעולה. אז... כן, יש פה, אני אומר גם, אם הוא לא היה מצליח לחטוף את הכדור, איזה ריסקי זה היה, כי הוא משאיר בעלם אחד מאחור, אדגל אבוב. בן אילם לקח פה סיכון, אני לא יודע אם זה הוראה של בן אילם, אבל רז שלמה לקח פה סיכון, סיכון שיצא משתלם בסופו של יום.
אז זהו, שרז שלמה, מתחילת הקריירה שלו, אם יש מה, כאילו, דבר שהכי אפשר לנקוף לזכותו, זה שהוא לא מפחד לקראת סיכונים, אתה יודע, הוא בסך הכל בין 22, הוא בלם פותח בהפועל תל אביב כבר מגיל 19, והוא לא מפחד אף פעם לקראת סיכונים, הוא תמיד יוצא גבוה, אם הוא מרגיש בטוח בטאקל, הוא ייכנס בו עד הסוף, הוא לא מפחד לעבור שחקן, הוא שחקן מאוד אינטליגנט, רז שלמה, ובאמת אני מאוד מצטער שאנחנו פספסנו אותו. זהו, רק על מכבי פתח תקווה, שער, גם שער גדול של מכבי פתח תקווה, מהלך כדורגל מצוין.
עם סיומת, שמושל ממכבי נתניה.
עם סיומת חריגה. גם עידו שחר היה טוב, והם שתי, אני חושב שבנדה דומביה ועידו שחר זה שחקנים היחידים שם שעוד מתפקדים. ועוד דבר, לגבי, אמרתם בתחילת השידור, על מה שקופר אמר, על הגולים מהתקפות מעבר או מתפרצות, לא מהתקפות מסודרות, אז הגול של מכבי פתח תקווה זה היה הגול היחידי בליגה המחזור, שהגיע מהתקפה מסודרת, לא ממתפרצת ולא ממצב נייח.
מעניין, מה התיאוריה שלך מאחורי זה? למה זה ככה? אם יש בכלל תיאוריה, או שזה פשוט מקרי?
לא, אין תיאוריה, האמת.
מקרי לחלוטין.
כן, נראה לי שכן. כאילו, כל הכבוד למכבי פתח תקווה, יופי של מהלך, כן, צריך להחמיא להם. אבל לגבי שער הליגה, אני חושב שסתם, סתם זה הצקה. היה הרבה כאלה, משחקי מאבקים כאלה, בעיקר המחזור האלה. מה המחזור הזה? פחות מחזור חזק מבחינת יצירתיות וגולים יותר, משחקים קשים כאלה היו. אם תשימו לב, בכל משחק אנחנו רואים שאין הרבה יותר מדי בעיטות לשער ולמסגרת.
קודם כל, לגבי מה שאמרתם על מכבי נתניה, לפי דעתי יש להם איזה סלוגן ככה מעל היציאה למנהרה, שאומר משהו בסינו של תסמכו אחד על השני וקחו סיכונים, כי זה מה שהם עושים. הם פשוט סומכים אחד על השני בצורה עיוורת בתוך המערך הזה, ולוקחים סיכונים, דיברתם על רז שלמה והחטיפה, וזה הכוח של נתניה, זה הסוד של הלחץ הגבוה, הדינמיות, לקחת הסיכונים, ההבנה הכל כך ברורה הזו של ליגה, הם לא ירדו, אליפות, הם לא ייקחו, אז בואו נשחק כדורגל, בואו ניתן מה שאפשר בשביל להוציא את המקסימום מהמשחק הקיים. ואתמול אתה רואה את מכבי פתח תקווה, ואני לא מצליח להבין איך לזלזל, קלינגר לא מוצא איזה משוואה, שבה בנדה, אדני, דומביה, משחקים ביחד. יש להם כל כך הרבה כוח מתפרץ ביציאה קדימה,
אתה רוצה את התשובה למשוואה?
כן, תמיד.
הוא מפחד לנצח כנראה.
בדיוק מה שבאתי להגיד. בדיוק מה שבאתי להגיד. מלך הטקויים, דיברנו על זה כבר פה, אמרנו את זה מקודם גם.
שלישייה נהדרת, איזה כדורגל יש להם ברגליים.
הם מאוד מהירים. נכון. אני לא יודע כמה היא נהדרת, אבל היא מאוד מהירה.
מה, זה מה שקבוצה תחתית צריכה, מה היא צריכה?
תלוי, תלוי. יש עכשיו גם מי שיספק את הכדור, שזה עידו שחר בעצם, אבל אני לא, לא. אני חושב שהם יורדים ודאים, והם פשוט הבינו את זה כבר, ומפה זה רק לפתח ולטפח. אבל שוב, גם את המשחק הזה הם לא היו צריכים, שוב, כמה שנתניה לא הייתה טובה, מכבי פתח תקווה הייתה עוד פחות טובה. וגם תצוגת שיפוט מאוד 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 לא טובה של יגאל פריד. גם פנדל שפספס, הייתה שם עוד איזו החלטה שאני לא זוכר, צהוב שני היה אמור להגיע לבלוריאן, תצוגת שיפוט לא טובה שבאה בסופו של יום לרעתה של נתניה, שכרגע נמצאת מחוץ לפלייאוף, דרך אגב, מקום שביעי.
בבאס.
אני יכול לשים את כל כספי, נראה לי שהיא תיכנס, אבל בוא נראה.
נתניה יש לה אופי בדיוק כמו פועל תל אביב, אז אל תהיה בטוח.
גם נכון.
זהו, אז אחת עם נקודה שנתנה לה טיפה אוויר, של מכבי פתח תקווה, השנייה עם מכה בכנף, שמוציאה אותה כרגע מהפלייאוף, אבל היא עוד בתמונה, והיא בתמונה חזק. יש לכם עוד כמה מילים או שנתקדם?
לא, אפשר להמשיך הלאה לבני סכנין נגד נוף הגליל. נוף הגליל עולה עם שני חלוצים ביעלום, אבל זה לא עוזר לה. בני סכנין מנצחת בבית, ונוף הגליל מסתבך.
שני גולים יפהפיים האמת.
אני חייב לשאול אתכם, בבישול בשער השני, היו שני שחקנים ברחבה שחיכו לכאורה למסירה של קאבה. לפי דעתכם, הוא חיפש את השחקן הקרוב, או באמת חיפש את השחקן בפינה הרחוקה?
אני מאוד מקווה שהוא חיפש את השחקן בפינה הרחוקה, את השחקן בפינה הרחוקה, את המופעל החשלטה, כי השני היה בנבדל. הנה טועה הגיע.
נכון.
רגע, אני אשתיק בן דמות שהוא יירגע.
אני בטוח שהוא ניסה, אם תשימו לב, אם תסתכלו על ה... על המהלך, באמת הסתכלו שכמה שניות לפני שהוא כבר קיבל את הכדור, הוא ראה את התנועה, הוא הסתכל על מופלח שלטה בצד השני, הוא כבר ראה את התנועה שלו, והאמת שכל מה שרשמתי כמעט על המשחק הזה, זה על קאבה, שתשמעו, בעונה נהדרת, קצת, זה קצת מוריד ממנו ההצלחה של קיאל, אבל בסופו של דבר, אני הלכתי גם משחקים אחורה, הוא השחקן שמקבל הכי הרבה פעמים את הכדור לרגל, כל הפלואו של המשחק וכל הבניות התקפו הולך דרכו, הוא גם היה עם 8-12 מאבקים מוצלחים במשחק הזה, ו6 חילוצי כדור, אני חושב שהוא הלב הפועם והמנוע של בני סכנין באמת, הוא זה שנותן להם את היכולת הזאת לדחוף קדימה, הוא בעונה נהדרת ולא שמים לב אליו, זה קצת, וחייב לשים את הדברים על השולחן, הוא באמת מצוין, שחקן מצוין.
בואו נדע פה
כן, הבישול הזה, שוב, חמק מתחת לרדאר, כי אם זו הייתה מסירה של שרי, או אצילי, או...
מה זה בישול? בישול גאוני.
תשיב, זה חתיכת מגע בכדור, הסיבוב שלו, פשוט באמת כדור, אחד הגאונים שנראו השנה בליגה, ובאמת אחד הבישולים היותר איכותיים שיש,
דרך אגב, גם הבישול הראשון של גיא מלמד לארי מורה, זה הראיית משחק, גיא מלמד סחב איתו איזה 3 שחקנים בחצי בכלל, ראה את התנועה של לארי מורה שהיה עוד לפני החצי, שלח לו כדור, השאיר אותו באחד על אחד, מסכנים שרי את כדורגל, וכדורגל יפה.
זה גם אחלה סיומת של מורה, הרבה קור רוח, שמע את הכדור קרוב לרגל, חיכה ליציאה של השוער, דפק לו את ההשחלה מתחת לרגל הפתוחה, כמו שאמרת, סכנין נראה טוב.
אני חושב שמה שמייצב אותה זה קודם כל, גם שדיברנו על קאבה וקיאל ביחד, וגם החזרה של עומרי בן ארוש שסילבס החזיר אותו קצת לחיים, זה מאוד הצליח לייצב אותם, הם היו כאלה, אתה יודע, חוטפים כאלה גולים בקלות.
לא קצת, הוא שיחק 3 משחקים אצל מימר, זה לא קצת, הוא ממש החזיר אותו לחיים.
כן, אני חושב שזה מה שייצב את סכנין. בונה, אתם ראיתם גם איזה פנדל היה שם? שלא שרקו?
כן, אז היה.
מה זה?
אז היה.
כשהייתי באלה, מסתכלתי על איזה 4 פעמים, גוטי נראה לי הכשיל את מורה שם ברחבה.
כן, דפק לו ברכייה לשוק.
תקשיב, זה 300% פנדל.
כן. ואם כבר החמנו לזרים של, לזרים של חדרה, נראה לי גם סכנין פגוע עונה בזרים, גם קונטה וגם מורה, ועכשיו גם ספורקסלדה נראה אחלה מגן.
וואו, דפק שם סללום, כן, וואו, ממש.
אז כל הכבוד לסכנין, כאילו מקום 5 כרגע, נשארו פה ממקום 4 עדיין עד מקום 9, עוד יש שם איזה מאבק על הפלי אוף, המשחק האחרון שאנחנו נדבר עליו לא נוגע בכלל בקבוצה הזו, כי אשדוד כבר לא תלויה בעצמה, בהגעה לפלי אוף, אז מי לדעתכם כרגע יכול להיות להיכנס, 3 מקומות אחרונים?
מה, לפלי אוף?
לפלי אוף, מבין הפועל חדרה, בני סכנין, הפועל תל אביב, מכבי נתניה, הפועל חיפה וקריית שמונה.
אני רואה את חדרה, נתניה וסכנין.
אותו דבר, בדיוק.
חדרה, נתניה וסכנין? לא, כן. אני חדרה, נתניה והפועל תל אביב.
באמת?
כן, יש גם מפגש אם אני לא טועה בין בני סכנין לחדרה.
ויש מפגש בין נתניה להפועל.
וגם יש עכשיו ויש עכשיו גם
סכנין הרבה יותר מיוצבת.
כן, אבל יש עכשיו גם ביתר נגד סכנין, וביתר כנראה תנצח אותה בבית.
לא יקרה.
שום דבר לא כנראה עם הביתר הזאת.
אני חושב שזה יקרה, יש להם אחוזים מאוד טובים כבר בתקופה האחרונה.
שהוא ישחק, שהוא החוזר, נכון?
כן, שהוא החוזר.
חשוב מאוד לביתר.
את האמת שכן. זהו, אז אני דווקא חושב ככה. בוא נראה, הוא מותח עד הסוף נראה לי. זהו, נעבור למשחק האחרון.
כן, הפועל ירושלים נגד...
נגד מסכנין
אשדוד. סליחה, כן. קודם כל, אשדוד מאכזבת כבר תקופה.
קודם כל, אשדוד כבר נסע לים לפני 3 שבועות, אני חושב.
הים קרוב, כן.
זה מה שאני חושב. פשוט הם יודעים כבר שהעונה הזאת גמורה, גם הם משחקים ככה, הם נראים ככה, הם לא היו במשחק. קצת חמוד יקנה, נסע כמה פעולות טובות, עוז בילו שם עם ביתה נהדרת, וראינו את העדיפה שם של
שבי,
של שבי שנכנס במקום אדלי, כן. אבל הם לא היו, הם נראים כמו קבוצה שכבר סיימה את העונה פשוט, ככה זה נראה.
והפועל ירושלים דווקא משחק איכותי מאוד.
לא רע, הם היו לא רעים.
תראה, גיא בדש שחקן שאני מאוד אוהב, למען האמת, יש לו טאץ' בכדור שהוא מאוד איכותי, ואני חושב שעם קצת ליטוש אפשר להוציא ממנו הרבה יותר. אדוארדו גררו עם שער בחורה, נכון? בפועל ירושלים?
כן.
שער ראשון שלו, גם נכנס לעניינים. ניצחון מאוד מאוד חשוב לפועל ירושלים. עוד שעה של בוני נאור.
אחרי 8 משחקים ללא ניצחון.
וואו. ומחזור הבא, מי נגד, הפועל ירושלים נגד?
וואי, התקלת אותי, אבל רק על אשדוד. אשדוד כבר 4 משחקים ללא ניצחון, מאזן של 12 ספיגות ו2 שערים.
וואו.
נגד קריית 8, הפועל ירושלים במשחק הבא.
לא.
כן, שתי הקבוצות פה חייבות ניצחון, אחת יותר אחת פחות, אבל...
מה שאומר שיהיה תיקו.
לא, אני דווקא לא חושב שיהיה פה תיקו, אני דווקא חושב שקריית שמונה ינצחו, אבל... לא דיברנו עליהם מספיק, אבל הם עשו פה 4-9 בסבב החלומות.
תקשיב, עמית, תוך כדי שיחה.
כן?
תוציא לנו את המשחקים של שבוע הבא, ובואו ננסה להעביר תוצאות.
אין בעיה, זה כבר...
דרך אגב, קריית שמונה עצרה רצף של 11 משחקים, שהיא ספגה בכל משחק. אבל אני חושב שכל עוד הפועל ירושלים לא תעשה טעויות, כי סוף סוף ראינו אותם לא טועה אתמול, לא מקבלת איזה גול כזה, לא קיבלה גול, אבל לא ראינו אותם מקבלת גול כזה שהיא לא, אתה יודע, איזה גול מוזר כזה. וזהו, אני חושב שאם הם יצליחו לשמר את זה, בוא נראה אם שבו ימשיך להישאר בשער במקום אדלי, אם הם יצליחו לשמר את זה, אני חושב ש... עוד פעם, אני כבר אמרתי את זה לפני כמה מחזורים שיש לי שתי יורדות מאוד ברורות, גם לא דיברנו מספיק על נוף הגליל. יש לי שתי קבוצות שמאוד ברורות, גם מכבי פתח תקווה שאמרנו עליהן, וגם נוף גליל, שאומנם היא מנסה להציג כדורגל אטרקטיבי, וזה באמת מבורך, אבל משחק התקפה פשוט לא קיים, הם 5 משחקים כבשו 2 שערים, הם כבשו רק 19 שערים מעונה, לעומת 39 שהם ספגו, אני לא רואה אותם נשארים איתנו.
מתכון ודאי לירידה.
אני דווקא חושב שהם יישארו, אמרתי את זה כבר כמה פעמים,
נכון.
אני חושב שבסוף זה יוכרע דווקא במפגשים הפנימיים בינן לבין הפועל ירושלים, לבין ביתר ירושלים, לבין מכבי פתח תקווה, מי שתצבור שם יותר נקודות מן הסתם תישאר, כי המשחקים האחרים פחות קריטיים כרגע, כי לפי איך שזה נראה כולן מעבדות שם נקודות כל הזמן, אז לא, אני חושב שזה יסתיים שם, במאבק ביניהן, יש לי את המשחקים מולי ניסים אם אתה רוצה,
אז יאללה, בוא נעשה, קודם כל סיימנו את כל המחזור, תודה רבה לכם, כן, בוא באמת ננסה לנחש, בשבוע הבא מי שפוגע בהכי מעט משחקים, נרשום לחובתו ארוחת פאנל.
קדימה.
קדימה, שוט.
משחק ראשון, יום שבת בשעה 3, מסע מחשדות נגד מכבי נתניה ביהוד א',
נתניה.
וואו, אתם יודעים מה, גם נתניה, אשדוד לא טובה עונה בבית,
יאללה,
באופן מאוד מפתיע.
הלאה,
5:30 בנתניה, אצטדיון ביתי של חדרה, גם
חדרה נגד, לא שמעתי,
מכבי פתח תקווה, חדרה, אני הולך על איקס.
אני חדרה.
אוקיי, ב-6 הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע בבלומפילד,
אני הולך על איקס.
יש לי הרגשה טובה, אני אלך על עלינו, למרות שאני לא עושה את זה בחיים, אבל יאללה, הפועל תל אביב.
אני אלך על באר שבע.
יפה, כל אחד בחר משהו אחר. הלאה,
ב-8 הדרבי החיפאי, הפועל חיפה מארחת את מכבי חיפה.
קטישה ירוקה.
עד כדי כך?
לא היה קל כזה נראה לי.
שוב קטישה?
קטישה ירוקה.
3-1 לדעתי, מכבי חיפה.
אוקיי.
3-0 מכבי חיפה לדעתי נראה לי.
נעבור אז למשחקים של יום ראשון, עירוני קריית שמונה, בקריית שמונה, נגד הפועל ירושלים.
וואו, יש לי תחושה טובה, אני הולך הפועל ירושלים.
אני אמרתי מקודם קריית שמונה, אני נשאר עם זה?
אז אני אלך על איקס, יאללה.
אוקיי, אחד המשחקים היותר חמים בליגה, ביתר ירושלים נגד בני סכנין. אני גם פה אמרתי ביתר תנצח.
ירביצו לי, ירביצו לי, אבל אני מסכנין.
מה זה, בטדי?
בטדי.
כן.
אני גם אלך על ביתר.
יפה.
אוקיי. והמשחק שסוגר את המחזור, נוף הגליל נגד מכבי תל אביב, בצלנו גרין.
אני אלך עם מכבי תל אביב, ממשיכה לערוץ קדימה.
מכבי תל אביב.
איקס.
די.
איקס.
רק אם אתה צודק בזה, אני חייב לך ארוחה. עזוב את כל השאר.
לא יודע, יש לי פה תחושה של איקס.
נהדר, נהדר, אוקיי, זה איקס מאוד מעניין, עמית, איקס מאוד מעניין.
כן, צריך קצת לשנות, היינו פה יותר מדי מקובעים.
למה, היה פה הפתעות, אמרתי לך שאת פה ירושלים אני צריכים בקריית שמונה, זה הפתעה?
תגדיר הפתעה, לפני דראפיץ' זה לא היה הפתעה, אבל זה משתנה.
יש בזה משהו. אוקיי, חברים, יש לנו מילות סיום, או שמישהו מכם רוצה להוסיף ככה משהו על המחזור הסוער והכואב שגם היה לנו?
לד בכבוד, כדי יש את ה...
לך יש את הסיום? לא, האמת שהיה מחזור באמת, שאם אתה שואל אותי, אפשר לשים אותו במגירה. מחזור כזה, כמו שאמרתי, די אנמי, בלי יותר מדי משחקים... גדולים שראינו, והתווסף לזה גם מיליון טעויות שיפוט אולי שראינו בכל כך הרבה משחקים, והתווסף לזה גם כל מה שקרה עם השוטרים. אני מקווה, תשמע, אנחנו לפני כמה זמן דיברנו פה על זה שהיה אחד המחזורים שדיברנו פה, היה אטרקטיבי והכי הרבה גולים העונה וזה, ואני מקווה שפשוט נצליח לשמור עליה, אתה יודע, אני לא מבקש פה איזו הצלחה מליגת העל, אני מבקש שנשמור על שקט, שנצליח לשמור על סדר מסוים, וזהו.
עמית?
טוב, אז מבחינת כדורגל, באמת לא היה כדורגל ברמה גבוהה כל כך, במחזור הזה, מה שכן, לעומת כל שאר האירועים שקרו, אז הכדורגל פה ברמה אירופית, עם כל מה שקורה מסביב, אז... קצת להבדיל, מקווה מאוד שלא נחזור לאירועים כאלה, למקרים כאלה, זה באמת, הותיר אותי עם חסר מילים, אמצע לימודים, סיימתי תקופה מבחנים בשעה טובה, חזרתי ללימודים, אז אמצע לימודים, אני לא מורכז בכלל בחומר, כי אני רוצה לשמוע רעיונות של אנשים שהיו שם, וחוו את מה שחוו אתמול, אז מאוד מקווה שאנחנו לא נצטרך לחזור על זה שוב, מי שייך יצטדם באמת רק ייהנה מהמשחק, כמובן לא ייהנה בצורה ספורטיבית, אבל לא ייהנה ברמה האישית. זהו, ובקשר למילות הסיכום, אז לא הזכרנו את זה היום, אבל כל מי שרוצה להצטרף אלינו, להיות חלק מהמשפחה הזאת, שנקראת דסק הכדורגל, ביחד עם שלושתנו, ביחד גם עם שי כהן שאיתנו לפעמים, ורוצה להגיע לעיניים של מאות אלפי כבר ניסים,
מאות אלפי, כן.
מאות אלפי? מאות אלפי, גם בפייסבוק, גם בטלגרם, גם באינסטגרם, גם בטוויטר, וכמובן גם עשרות אלפי מאזינים, אז אנחנו פה חברים, מוזמנים לפנות אלינו, לכל אחד מאיתנו, על מה שתקבלו את ההצעות, ושנצא לדרך חדשה ביחד, תצטרכו למשפחה שלנו.
או, כותרת, אנחנו מחוסים באהבה ספונסר. זהו, חברים, תודה רבה לכם. פרק נוסף של סיכום המחזור הישראלי בליגת העל, הסתיים, תודה שהזנתם, ונתראה בשבוע הבא.